בקיץ 95 הקמתי פה נקודת מחאה שבה הייתי יום וליל. אחרי כל פיגוע התקנתי את השלט עם שמות הנרצחים, נרצחי אוסלו, שהצבתי ליד הכביש. יום אחד פניתי ליהוד שהיה חברי ללימודים באוניברסיטת תל אביב ועבד כמאבטח בשבק, פה בבלפור, ואמרת לו, תשמע, לדעתי הולכים לרצוח את ראש הממשלה. תשמרו עליו. ויהוד אמר לי, תודה על ההתראה, אבל זה בסדר. העניינים בשליטה, אל תדאג. שתקתי וחזרתי לנקודה שלי. אחרי שבועיים ניגשתי שוב ליהוד ואמרתי לו, תשמע, התחושה שלי עדיין לא טובה, ירצחו את רבין. והוא חזר ואמר לי, זה בסדר. העניינים בשליטה, אל תדאג.
ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה.
חצי שנה אחרי, כששמעתי שרבין נורה בכיכר, הייתי בהלם. מספר ימים אחרי הרצח זומנתי לחגירה במגרש הרוסים. אז שאל אותי החוקר, איך ידעת שהולכים לרצוח את רבין? הסתכלתי עליו ואמרתי לו, השאלה הנכונה היא, איך זה שאתם לא ידעתם? בשביל לנסות להבין מה הוביל לרגע שבו רבין נרצח, צריך לחזור אחורה לבחירות בשנת 77.
כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
אדוני עוזי ומגיני, בו בטח ליבי.
אתם הייתם משופעים שאתם תוקיעו את עולם שנה. התרגלתם לשלוט, לכן אתם עדיין המומים.
תתרבינו. כשהימין מנצח שוב בבחירות 81, השמאל מתחיל להבין שמדובר במגמה.
מר פרץ, תגובה ראשונה.
לכן, כדי להבטיח את חזרתו לשלטון, הוא פונה בסתר לכיוון חדש.
מחמוד עבאס, אבו מאזן, מי שניהל את המסע ומתן מן הצד הפלסטיני באוסלו, מספר בעזרת מסמכים ופרוטוקולים על מפגשים בין נציגי אשף לבין נציגי מפלגת העבודה, לטרפד את המסע ומתן שהתחיל במדריד כדי להביא להפלת הליכוד, ופנייה של מפלגת העבודה לאשף...
אשף הוציא הודעה רשמית בבחירות 1962 לערבי ישראל להצביע למפלגת העבודה. מפלגת העבודה לא רצתה שהצטייר כאילו היא מקיימת מגעים עם אשף, עם ארגון טרור. היא מאוד נזהרה שלא יפורסם דבר, כי זה היה פוגע בשמה לקראת הבחירות שהיו. מה שאשף נתן למפלגת העבודה, זה את הקריאה לערביי ישראל להצביע בבחירות למפלגת העבודה, ובתמורה מפלגת העבודה הכירה באשף, ולא בהנקת השטחים, כמי שמייצג את הבעיה הפלסטינית. ערביי ישראל קיבלו את המסר.
כן, בבחירות 92, על פי מדגם הטלוויזיה, מהפך.
ישראל נתנה לרבין, יש הסכמה לאומית.
בהמשך לדיל עם אשף לפני בחירות 92, בהובלת רבין, חתמה ישראל עם ערפאת על הסכם שבמהלכו היא מוותרת על שטחים בלב הארץ. ארגון הטרור אשף קיבל שטח, כסף וכלי נשק רבים, תמורת הבטחה מרופלת על שלום.
Ladies and gentlemen, the time for peace has come.
עכשיו קלינטון מסדרת לחיצת היד.
בפועל, ישראל קיבלה אש, הרוגים ותמרות עשן.
פיגוע קשה, הבוקר בתל אביב.
הפיצוץ הנורא הזה הראה בשער...
בפיצוץ מטען החבלה הבוקר בצומת בית ליד נהרגו לפחות 18 בני אדם.
94 פצועים.
13 פצועים במצב קשה.
מערך חירום לקליטת עשרות הפצועים.
הפיצוץ הרע הבוקר סמוך לשער.
שוב היכה,
תראו. היה הפתעה מוחלטת, הציבור היה כולו היה בהלם, גם השמאל. משום שהוא ניצח על חודו של קול, רק בזכות זה שהבטיח שלא יהיה שום דיבור עם אשף, או על ירושלים, או על רמת הגולן, אלו היה שלושת ההבטחות המפורסמות של הבחירות שלו, בלי זה הוא לא היה סיכוי שהיה זוכה בכלל בבחירות.
רבין, האם צויה החלטה לסרת
הטרגיה? הייתי אצל יוסי שריד בחדר שלו, בכנסת, והייתי בקשר רצוף איתו על כל מה שקשור ביהודה ושומרון, בבעיה הפלסטינית. אמרתי לו, במקום לרוץ לרמלה, צריך לרוץ לאופקים. עשו התעצבן, סילק אותי, גירש אותי. אני כל כך הצטערתי שהוא לא מסוגל לשמוע.
אז התחילה זה ארץ ישראל לסוף. זאת הכוונה של הערבים. הם לא השתנו, הם שינו את התכסיסים, הם שינו את לוח הזמנים.
הרי אוסלו הביא מלחמה, לא שלום. הרי אוסלו הביא שפך דמים שלא נודע כמותו לפניו. אנחנו יושבים כאן מרחק קצר מאוד ממה שהיה קפה סברו, מי שזוכר, מה שהלך כאן בירושלים. אוטובוסים מתפוצצים. בכל פרמטר שלא תמדוד, כך 20 שנה לפני אוסלו, 20 שנה אחרי אוסלו, תראה שמספר ההרוגים קפץ. תקציב הביטחון שאמור היה לרדת עלה פי כמה וכמה. פתאום יש לך טילים על מרכז הארץ, מה שלא היה מעולם. העורף שלנו תמיד היה בטוח בכל המלחמות.
אז עם הכיכרות של מנחם בגין לא נראה קהל רב ועצום כזה בהפגנות הימים.
אם כן, בשעה זו כבר מפגינים המתנחלים ותומכיהם בצמתים רבים ברחבי הארץ.
בהפגנות התפתחו עימותים אלימים בין המשטרה למפגינים.
זה היה מדהים. עד כמה מהר התקשורת, במקום לשאול את השאלות הקשות, ולדווח מאותן הפגנות מול ממשלה שמפרה את החוזה הכי בסיסי שהיה לה עם הציבור, נעמדה לטובת הממשלה, ומי שיצא להפגין או שלא ראה את עצמו בכלל ושמע שאין שום הפגנות וכל העם בעד, או שראה את עצמו כאלים, מציגים אותו כאלים, מציגים אותו כהזוי.
משה פייגלין נעצר אתמול בצומת גן הורדים ונאשם בהתפרעות במהלך ההפגנה. בגזר דינה כתבה השופטת אביטל בטנר כי פייגלין הפר את החוק בצורה חמורה ביותר שסיכנה את הציבור וכנסה אותו ב10,000 שקלים ומאסר על תנאי למשך 3 שנים אם יחזור שוב על עבירה זו.
מתנהלת כאן דרמה גדולה כשהמתנחלים פשוט השתלטו על הצמתים.
עדיין ההתנגשויות עם המשטרה?
כן, חיים, ההפגנה הזאת הולכת ונעשית יותר ויותר אלימה, אנחנו חשבנו.
אומרים שלום למיכאל פויה, מזאת ארצנו.
שלום, ערב טוב, מיכאל פועה.
פועה, סליחה.
כן.
אז אתם האלימים ואתם המסיתים?
הם בגדו בתפקיד המרכזי של תקשורת בכל דמוקרטיה. להביא את קולם של העשוקים, להביא את קולם של הרמוסים, להביא את קולם של מי שחשים שגנבו אותם, גנבו להם את המדינה, לפעול עם העם נגד עריצות השלטון.
הם לא מזיזים לי והם לא יזיזו לי.
הקצינים בשטח הבינו שאו-טו-טו מפנים את קריית ארבע, או-טו-טו מפנים את חברון, חבל להשקיע מאמצים, והולך להיות פה שלום, ולכן היית נוסע מפה לירושלים, לא היה צבא, לא היה כוחות, לא היית רואה ג'יפ אחד לפנים, ג'יפ אחד לא היית רואה לפנים, וכל זה קרה בעקבות הסכמי אוסלו.
במשך שנתיים יורים עלינו, אתה יכול לראות את החורים פה בקרוון. והצבא מתעסק עם המקבילים.
היו פה בין 40 ל-50 פיגועים של נרצחים. ואני אומר לך, אנשים חששו לצאת מהבתים. אנשים עזבו את הקריה מרוב פחד. הייתה לי אישה שעבדה גננת בגוש עציון. אמרתי לה, למה את עוזבת? אמרתי, אני יוצאת מהקריה, אני עושה פיפי במשלפיים.
3 היו בדרכם לקריית ארבע שם הם מתגוררים. מכונית המחבלים ובה 4 לפחות עקפה אותם כאן, ובו כדי העקיפה פתחו באש אוטומטית לעבר המכונית הישראלית.
אני אגיד לך עוד יותר מזה. פואד, שהיה שר השיקום, נתן תמריצים לאלה שעוזבים את הקריה בהשתתפות בשכר דירה בירושלים במקומות אחרים. רק תעזוב את קריית ארבע.
בגבעת חרסינה החלו להתארגן עשרות משפחות המבקשות לעזוב את עיר האבות למקום בטוח יותר.
נחום מוס, למשל, שהכרת אותו, שמעת עליו, גר בחברון ביחד עם אוחיון, נרצחו בצומת הזכוכית. הוא היה בן יחיד.
שעה לאחר הפיגוע בחברון מובאים 3 הפצועים תושבי קריית ארבע, בית החולים הדסה.
הצבא מגיע לשם, אני מגיע לשם גם. הצבא ממשיך לתת לערבים לנסוע כרגיל על הכביש. אני אומר, תגיד, אם השתגעתם, רצחו פה שתי יהודים, אתם נותנים להם זהו? הוצאת את כל קריית ארבע, חסמנו את הכביש. לא, אמרנו, אם יהודים לא יכולים לנסוע פה, גם ערבים לא ינסו פה. הם התנהלו איתנו, כאילו אנחנו ברברים במטבח. אני לא יודע איך אפשר לתת לערבים להמשיך לנסוע במקום שנרצחו פה יהודים. איך אפשר לא לעשות עוצר, לא לעצור, לא לבדוק, לא... כלום. הכל היה פה הפקרות.
אני תמה שהצבא לא היה בזמן.
כלומר?
כלומר, הצבא יודע שהתושבים יורדים כל יום שישי, באותם שעות, ובדרך כלל הצבא נמצא פה, הצבא הגיע ביחור.
זרקו עלינו אבנים, ואנחנו מדווחים למשטרה ולצבא שזורקים אבנים, אז אני מקבל תשובה, אין כוחות. אחרי 5 דקות אני אומר, חבר'ה, קריית ארבע יצא, זורק את אבנים על הערבים. תוך 3-4 דקות ראית איזה 4-5 ניידות שמה. כל פעם שרצינו להזיק את הצבא או את המשטרה, דיווחנו שקריית ארבע זורק את הבנים, ישר הצבא והמשטרה הגיעו. יום אחד אני שואל לפקד את המשטרה, איך זה קורה שאתם... על זריקת הבנים של על ערבים אתם ישר מגיבים? הוא אומר, יש לנו כוח מיוחד למשימה הזאת.
זירת האירוע סבור לצומת הזכוכית
בחברון. תשמעו עלינו! לא עולה!
כתלמיד ישיבת הסדר נרצח אחר הצהריים בחברון.
בין הירי אתמול נהרגה שרית, בת 17.
נרצחה אמש מיריות מחבלים.
חיים שק ואיגור שרייטמן.
התנגשות בבני משפחת לפיד.
מתיישבים בחברון מצאו אותו מתבוסס בדמו.
ראש הממשלה, עם כל הזלזול שלו, הוא בזה משדר שדר. שחיי היהודים כאן אינם שווים כקליפת השום בעיניו.
אנחנו דורשים מהצבא שיעשה כל מה שצריך לעשות כדי שזה לא יקרה. תושבי קריית ארבע על סף פיצוץ.
36 שעות לאחר הטבח במערת המכפלה, המתח בחברון בעיצומו.
הטבח במערת המכפלה גרם לממשלת רבין להתכנס ולהגיד מה התגובה. שאנחנו יכולים לעשות כממשלת שמאל שעושה עכשיו הסכם שלנו עם הפלסטינים. הם באים ואומרים, זאת ההזדמנות לפנות את היישוב היהודי מחברון.
האם יש בהחלטה משום הכנת דעת הקהל לפינוי המתיישבים היהודים מחברון?
ראו בקריית ארבע את הסמל של המאבק בממשלה, ולכן החליטו שפה יורידו אותנו על הברכיים.
ממשלת רבין חתמה על הסכם אוסלו, במסגרתו הם מחזירים 90% לרשות הפלסטינית, מפנים התנחלויות, והם מגלים שאפילו מאחז של 11 קרוונים לא חוקיים הם לא יכולים לפנות. מה הם עושים? הרי הם חתמו על הסכם שהם לא יכולים ליישם אותו. וההסתכלות של ממשלת רבין, שאליה היה שותף גם ראש השב"כ, זה שהמתנחלים, ובייחוד הקיצוניים שבהם, ובייחוד אלה שנמצאים בנקודות החיכוך הכי קשות, שזה חברון, מערת המכפלה, הם למעשה טריז לשלום, והם בעצם יביאו לשפיכות דמים מתמשכת. הוא יושב עם פרי, ועכשיו הוא אומר, אוקיי, אנחנו לא מצליחים ולא יכולים, ואתם אומרים לי שיהיה מלחמת אחים, איך אני יכול לעמוד במצב כזה? הוא דופק על השולחן, איך יכול להיות מצב כזה? תביאו לי פתרונות. מה עושים? רבין יזם את הפעלתו של השבק באזור חברון ליצור פרובוקציות שיכפישו את שם המתיישבים באזור הזה ויקלו על פינוי היישובים במסגרת הסכמי אוסלו.
ברוך מרזל, עוד תרגיל ביחסי ציבור, ניסיון אמיתי לגייס מתנחלים למרד שאתה בונה עליו כבר שנים רבות.
שבק שלח אנשים להדיח אותנו, להסיט אותנו, למשוך צעירים ללכת אחרים לפעולות אלימות.
גררו איתם את הנוער הצעיר שלנו, המתלהם שלנו.
שבאו להגיד לי שהוא שבקניק. אמרתי, לא יכול להיות, הייתי איתו עכשיו בכיכר גרוס השבוע, והוא יורה לכיוון הבתים של ערבים. היה פעיל בתנועת כך. זה הריח ישר כסוכן שבק.
הוא היה קצת חשוד בעינינו, כי הוא היה בא לנו כל הזמן, צריך לעשות ככה. היה מישהו עושה איזה משהו שהוא היה שומע עליו, למה לא אמרת לי, תגיד לי, וזה... היה נראה קצת יותר מדי נילב, אבל אתה לא יכול לדעת, והם בידה נילב גם כן, מה? לא, רכב כזה, ניסים שליחויות. סיבור כיסוי, באמת.
אבל אני אמרתי, חבר'ה, הבן אדם עובד טוב, יש לו רכב, צמוד, אנחנו אנשים תפרנים. מדביק הרבה מודעות, עושה, כל עוד עושה עבודה טובה, לא זורקים אותו. אם השבק בא להתנדב אצלנו ולעשות אצלנו עבודה, אין לנו מה להסתיר.
את היית נשואה לשבק?
כן. הייתי נשואה לשבק, ללא ידיעתי.
כמה שנים?
בסופו של דבר, אחרי כל הגילוי הנאות, כ-14 שנה, בין 14-15 שנה.
מה זה אומר להיות נשואה לשבק?
וואו.
הסוכני שבק האלה, חלק מהם התחתנו רק כדי לקבל סיפור כיסוי כזה, שלא יחשבו שהם סוכני שבק.
אתם הסקתם אותי ללא רצוני, ללא ידיעתי, ומה אתם אומרים לי עכשיו? שאני לא עבדתי עבורכם? הרחם שלי לא שימשה אתכם? אתם הולדתם ילדים לצורך כיסוי לסוכן. תכירו בזה. אם אתה רוצה לגייס אישה, תגייס את האישה. אתה לא רוצה לגייס את האישה, אל תשתמש בה. הדבר הכי גרוע, הכי בעולם, שאני לא יכולה לשכוח ולא יכולה לסלוח, לא לו ולא למפעילים שלו, שהתמונה הזאת לא עוזבת אותי ולא תעזור אותי את עצמי מחיי. יום שישי בצהריים אני יחד איתו, אצל אמא שלי בבית החולים, אמא שלי גוססת מהסרטן. והיא לא יכולה כבר לדבר, היא לא יכולה כלום. והדבר היחידי שהצליחה לעשות זה קצת ככה, לעשות לי ככה על היד, כאילו, והמבט בעיניים שלה היה של תחינה. פשוט התחננה. ואני אומרת לו, אני רוצה להישאר כאן שבת. אני רוצה להישאר עם אמא שלי, שבת. הוא אומר לי, את לא יכולה. את לא יכולה. יש לך תינוקות בבית ואני עובד. גם באותו רגע שהוא אמר את זה, אני לא, עוד פעם, לא נקלט לי המשמעות הזאת. מה זה אני עובד? אבל במוצאי שבת קיבלתי את הטלפון. אמא שלי נפטרה בלי אף אחד לידה. כל הסיפור הזה של אבישי רבי ושל בעלי לשעבר ושל כולם, היה צורך לייצר איזושהי סימטריה מוזרה, שאם יש טרור ערבי, אז כנראה יש גם טרור יהודי, ואם אין אותו במציאות, אז בואו נייצר אותו. כדי שישרת איזושהי מטרה פוליטית כלשהי. אבל בדרך אנשים נהרסים, נרמסים.
ככה שבק רצה ללכלך ולהכפיש את קריית ארבע.
כשאתה בא ואתה מסתכל ואתה רואה גם את הכמות של הסוכנים שהיו שם בקריית ארבע ובאזור חברון שעושים את זה, ואת זה שאין שום מעצרים, אז אתה בא ואתה אומר, וואלה, יכול להיות שהם מכינים את השטח לפינוי חברון? יכול להיות שהם מכינים את דעת הקהל לזה שהמתנחלים בחברון הם קיצוניים, גזעניים, אלימים, שכל מטרתם היא לפוצץ את הסכמי אוסלו, וצריך לפנות אותם, חייבים לפנות אותם. ואז מתחיל לפעול אבישי רביב בדרך שהוא פועל על ידי השבת.
תחילת דרכו פעיל בתנועת כך, סניף חולון, הוא בא אידיאולוגית כהנה. איפה שהוא, מתי שהוא, הוא הפך לסוכן.
זה סוכן שמופעל באינטנסיביות אדירה, שמדווח עשרות דיווחים, אם לא מאות.
פעילי כהנה מופתעים שהם נעקפים מימין בשל ציודו הרב ובשל היותו חוזר בתשובה, מחולון. יש לו ג'יפ, יש לו מכשירי קשר, יש לו המון אמצעים. אבישי רביב עושה מאות פעולות אלימות שאותנו מתקשר. מה שחשוב לו זה לתקשר אותם.
התחיל לעשות דברים שחרגו מעבר לכל פרופורציה של פעיל פוליטי רגיל.
אני לא יודע מי עשה את זה, אני מעריך שזה יהודים עשו את זה, לא יודע מי הבן אדם שעשה את זה. בכל מקרה תנועת היה לתנועה חוקית, וקוראים לכל הפעילים לנהוג רק על פי חוק.
אם יש פעיל ימין שמופיע בצורה רחבה בתקשורת, זה אבישי רביב. תחשוב, שנות ה-90, יש לך רק את אמצעי התקשורת, יש לך רק רדיו, טלוויזיה ועיתונות. והרדיו והטלוויזיה ועיתונות, במי הם עוסקים? אבישי רביב, ובקריאות שלו לפגיעה בישראלים בוגדים ובערבים, אוקיי, וקורא לפגיעה ברבין, וקורא לפגוע בדריכלי אוסלו. אני מגיע למיליוני אנשים. הפעולות שלו זה להכות ערבים, לשבור חלונות.
אני רואה יהודי, דרך אסון, לוקח אבן, ליד חיילים, ליד שוטרים, דופק את זה בבית ערבי. ואני מסתכל ימינה ואני מסתכל שמאלה, והוא לא פוחד. למחרת התברר לי שזה אבישי רביב.
אם הייתי יודע, הייתי מספר למישהו?
כלומר?
על כל שטות הכי קטנה שהייתה בעולם, היו מזמנים אותי לחקירו. פעם עשיתי איזה ערבי ברחוב טען שהסתכלתי עליו ככה, ישר חקרו אותי על איומים. והוא מפנצ'ר מכוניות, מאיים על אנשים, מרביץ לאנשים.
ולשם מה? למה הוא עושה את זה? למה הוא פוגע בפלסטינים בצורה כל כך סיטונאית?
שיפוצים בחלחול, כך כינו את צעירי הלילה.
פה זה אנחנו, לא הצבא.
הסיירת של ארגון אייל בפעולה שהם מכנים סיור נוכחות, להראות לערבים מי הם אדוני הארץ הזאת.
המטרה כדי להגיע להתנגשות עם ערבים.
פרובוקציות.
פרובוקציות, כן.
אתה חמוש.
כן.
באקדח.
כן.
צהלי.
כן.
מתי תרגעו?
אנחנו נרגע, שערבים יהיו רחוק מפה.
סליחה, אתם לא יכולים להפעיל סוכנים שיפעלו בצורה טרוריסטית. אתם לא יכולים לממן ארגון טרור. זה סרט הוליוודי. תחשוב, תחשוב שיש איזה דמות כזאת. כל הפעילי הימין יושבים במעצר מנהלי, והוא פועל לבד בשטח, קאובוי. אוקיי, ואף אחד לא עוצר אותו, והוא פעיל של שבק. נראה לך, נראה לך הגיוני.
אבישי רביב היה שליח של המדינה. המדינה מימנה אותו, המדינה שילם לו משכורת. הוא עשה את כל המעשים, הוא הציץ את כל האש, הוא וחברה בסוכני שבק האלה, והם גרמו לקריאת ארבע את התדמית הכי שלילית בעולם. הוא שלח שליחים להתעסק איתי, לפנשר את האוטו, לדפוק את האוטו. הבן שלי קיבל מכות מאחד מהסוכנים של אבישי רביב, ושכב עם זעזוע מוח בבית חולים שלושה ימים. הבן שלי.
הבן אדם יוצא עם איזה בחורה מגוש עציון, הוא לא בא לטוב מה שנקרא, מתחיל לאיים עליה, מתחיל להטריד אותה, מפנצ'ר לאבא שלה את הגלגלים, אבא שלה היה איזה סגן אלוף בצבא, הולך מתלונן במשטרה, משטרה לא עושה כלום.
יש לו הצהרות נגד אוסלו שצריך לראות בחיילים.
אתה מבין? הוא רצה לייצר כותרת. הנה, אני נכנס במתנחלים, אני נכנס בימין, אני נכנס במי שתומך בקריאת ארבע.
ואז אתה עושה מעשה שהוא יוצא דופן, לדעתי, בתולדות מדינת ישראל. אתה תובע את המדינה.
כן.
אתה תובע את המדינה למשפט?
אני תובע את המדינה, והמדינה התחמקה שנים על הכפשה של קריאת ארבע על ידי מדינת ישראל, סוכן שטול של השבק, שמקבל מזכורת עתק מהשבק, וכל תפקידו להכפיש וללכלך ולפגוע בקריאת ארבע. זה מה שהוא עשה כל הזמן. הסית והדיח, העיקר לקבל כותרת, העיקר לבוא עם שלל לשבק, הנה עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה.
והתקשורת משתפת עם זה פעולה.
בלי סוף.
זו ארצנו, ואבישי רביב, ראש תנועת אייל, ארגון יהודי לאומי, שאנשיו טענו כי ביצעו את רצח הערבי בחלחול. היום רביב שוחרר.
לא יכול להיות שיש שנה וחצי של פעולות כאלה קשות, שאגב, הן סותרות את הסכמי אוסלו. זאת אומרת, יש לך עכשיו תהליך אוסלו, הולכים להחזיר שטחים. הממשלה, הדבר שכביכול אמור להיות לה הכי חשוב, זה שהשטח לא יבער. וגוף של המדינה שולח בן אדם שכל מטרתו זה להבעיר את השטח.
הוא היה די מרשים, מאוד מפורסם, מאוד פעיל, רואים אותו בכל מקום, שומעים אותו בכל מקום. סטודנט באוניברסיטה, סטודנט בכולל, זאת אומרת שמבחינתי הוא גם בחור תורני. נראה שידוך טוב על פניו.
את מכירה את אבישי רביב?
מכירה, מכירה לעומק, כן.
איך את מכירה אותו?
התחיל כסטודנטים בבר אילן, המשיך כשיצאנו כחברים ממש במשך חודשיים.
תגידי, איך נראה דייט עם אבישי רביב?
קודם כל נראה מאוד מאוד מפנק. מאוד רומנטי, מדברים הרבה מאוד על פוליטיקה. מדברים על מה אנחנו רוצים ואיפה אנחנו נגור אם נמשיך את הקשר בינינו ואיזה חינוך אנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו. באמת, באמת חושבים על לבנות בית. כסף לא הייתה אף פעם הבעיה שלו, וזה מסעדה, וזה...
לארג'.
לארג' מאוד, זר של 30 ורדים לקראת שבת שמגיעים אליי הביתה.
השבק השקיע.
השבק השקיע. הוא הסיע אותי פעם אחת לקרובי משפחה שלי בקריית ארבע. אז עוד היה אפשר להיכנס לחלחול. אנחנו נוסעים בתוך חלחול, הוא אומר, את רואה את הזקן שם? בואי נביל אותו. והוא נוסע במהירות מטורפת לכיוון הזקן, והזקן כבר קופץ לצד, ואז הוא חוזר.
טלון!
כולנו היינו סטודנטים, כולנו רצינו לסיים תואר ולהתחיל חיים ולעבוד. הוא פשוט שיקר, יום יום שיקר לי בפרצוף. היה מישהו אחר ממה שאני פגשתי.
כן, איך אני עוזר? ככה, איך אתה רוצה אותי? יפעת, רק זריז, כי אני בשבונג, יש לי משהו חשוב להגיד.
הכל בסדר.
יש שתי כוס מים. רוצים מים?
שתי מים, לא.
גם אתה אותי, שימה. אני דביר קריב, עובד שטח ביחידה לסיכול טרור לא ערבי לשעבר.
ומפעיל סוכנים?
מפעיל סוכנים, עובד שטח זה מפעיל סוכנים בחטיבה, כן.
אולי איש המפתח בכל הסיפור פה, מהרבה בחינות, הוא אבישי רביב.
כמעט כל אחד הקים לעצמו ארגון. שמעת על ארגון דוב? דיכוי בוגדים? מי זה?
אבישי רביב.
הקים אותו מישהו, אוקיי? ארגון אייל, מי זה? זה אבישי רביב הקים, נכון?
ידעתי שאייל זה ארגון יהודי לוחם שלחם בנאצים. וכדי לחזק לנו את הסנטימנט הזה, הוא הביא לנו חומרים כתובים על ארגון אייל ההיסטורי וכמה אנחנו ממשיכים דרכם על ידי זה שאנחנו מצילים את המדינה היהודית, גם אם זה אומר לשלם מחירים.
מי שפעל בגטו ורשה היו בעיקר בני נוער. אז לקחתי ילדים קטנים ולהתחיל לחנך אותם בדעות שלנו.
אתם יכולים להבין ארגונים נאו-נאצים שמצדדים בגירוש זרים?
אני מאוד מבין אותם.
את מי?
את הנאצים.
אז אם אתם המחתרת שנלחמת בנאצים, אז מי הנאצים?
חד משמעית רבין וכל מי שחבר להסכמי אוסלו. נבנתה אצלנו תחושה שאנחנו צריכים להתכונן למשהו גדול שהולך לקרות.
תגיד, מדוע אתה לא חושף את הפנים שלך? ממה אתה חושש?
קודם כל אני מפחד מהמערכת. המערכת נקמנית. אני עושה לך חשבון.
אני חושש מלהיחשף, כי זה ארגון שאין לו גבולות. אני לא יודע מה...
לאיזה ארגון אתה מתכוון?
השבק.
אבישי רביב, איזה בן אדם הוא?
אבישי רביב רוצה לראות שאתה מספיק מופרר, שאתה מגרד את הגבולות וטיפה מעבר.
הוא תמיד פעל עם נערים, תמיד פעל עם קטינים.
הגעתי ילד חרדי לקריית ארבע. עם מגבעת וחליפה. די מתלהב מכל ההפגנות, מכל הבלגנים. הוא שלח אותי לפה, הוא שולח אותי לשם. תארגן את זה, תביא את המקלעות, תרדו לשער הדרומי. כל הזמן בנסיעות עם הסוברו ההלבנה שלו.
אני הייתי ילד בן 13, 14. אלה הגילאים. אתה עוד לא מספיק נכווה בעולם, עוד לא מספיק מצולק, כדי לא לתת אמון באנשים שהם נראים לך סופר בדעתך. אני עוד לא הספקתי לקלוט שזה מניפולציה. על השבתות ביחד, על אימוני ירי.
ילדים בכיתה ח' אימוני ירי?
כן.
וההורים שלך, איפה הם?
ההורים שלי לא מודעים לכל הסיפור הזה, כי אני במחתרת.
המצלמות תיעדו לראשונה את אבישי רביב בקייטנת הקיץ.
תריסר נערים בני 14 ומעלה הוזמנו להשתתף במחנה הנוער ברוך הגבר. פותחים בתפילת שחרית ליד קברו של ברוך גולדשטיין.
הדירה הזאת ב-306 היא בעצם הכניסה השנייה לאיפה שברור גולדשטיין גר. אני יכול להגיד דבר אחד שאני ראיתי את ההסתה יוצאת מהדירה הזאת. בתוך הארון שהיה, בתוך הסלון, ארון פלסטיק, עם השולחן פלסטיק, כל הזמן היה עמוס בחומר הסתה נגד רבין. כולם היו מוסתים מהדירה הזאת נגד רבין. הדפים של רבין במדי אס-אס היו על השולחן.
אני מחזיק כאן בידי חיים רזה של ראש הממשלה יצחק רבין במדי הגסטאפו.
מי שמעביר לתקשורת את הכרזות זה אבישי רביב. אבישי רביב מעביר את זה גם לניצן חן וגם לעוד כתבים שנמצאים שם בעצרת. מי שעמד על המרפסת לא רואה את הכרזה הזאת. כולם ראו את הכרזה הזאת בטלוויזיה.
כל
ישראל, כל החדשות.
עכשיו לרצח שהיה בחלחול.
חמישה חיילים יהודים הם שהסתובבו כ3 שעות בעיירה, היכו, גנבו, ערכו חיפוש בבתים, קשרו 3 תושבים ורצחו את סלימן זמערי כבן 23. הרצח זעזע את חלחול.
תיאור מזעזע, תפוז המכני, ממש.
הרצח בחלחול מצטרף לשורה של מעשי רצח מסתוריים שבוצעו באזור חברון וטרם פוענחו.
שני ארגונים יהודיים קיצוניים קיבלו עליהם אחריות לרצח.
שלשום התקשר אלמוני לכתבים ואמר כי ארגון אייל, ארגון יהודי לוחם, הוא שעומד מאחורי הרצח בחלחול שנעשה לדבריו כנקמה על הפיגועים שהיו בחברון.
אבישי רביב, העומד בראש תנועת אייל, שאנשיה טענו כי הם שביצעו את הרצח בחלחול, שוחרר היום בערבות.
הנה ראש ארגון אייל, אבישי רביב.
אני לא דיברתי עם המשטרה, שירף שתי פעולה, וגם אמרתי ליחב שאני מוכן לחכה עוד הרבה פעמים ביחב.
הוא אומר, אם ימשיכו ההסכמים, והכוונה היא להסכמי אוסלו, אנחנו נחריף את הצעדים. יש סערה בינלאומית, גינויים לאורך כל הקשת הפוליטית אגב. יוסי שריד אומר דברים קשים מאוד.
לפני הגילויים האחרונים אמרת, אם כך מתקיימת מצוות יישוב חברון מחדש על ידי יהודים, אזי מצווה היא לעקור אותה משם.
הם מביאים לנו לא פחות נזק מהמחבלים.
מתכנסת ישיבת ממשלה, שבה מופיע קרמי גילון, ראש השבק, לתת דיווח לשרים.
הרצח בחלחול בוצע קרוב לוודאי על ידי יהודים ממניעים לאומניים, כך מסרו גורמי ביטחון היום בישיבה השבועית של הממשלה.
רבין מצטרף אליו ומגנה בחריפות.
חלחול תחילה, היחידה הארצית לחקירת פשעים במשטרת ישראל קיבלה לידיה את חקירת הרצח בחלחול.
זה שבוע לאחר הרצח. פתאום מתפרסם.
בסוף השבוע התעלומה אכן נפטרה. סלמן זמערי מחלחול נרצח בידי 4 פושעים ערבים במהלך שוד.
הסתבר שזה בכלל פלסטינים, זה לא קשור בכלל ליהודים. כבר ביום הראשון לאחר הרצח, בשב"כ ידעו שמדובר בפלסטינים. ידיעות אחרונות. אם ידעו ביום הראשון, מה פתאום קרמי גילון מטעה את שרי הממשלה ואומר להם שהכיוון הוא יהודי? זאת אומרת, רבין ידע על אפלת אייל, בספטמבר אייל לוקח אחריות על הרצח בחלחול, ורבין משתמש בזה נגד הימין. כאשר אתה אומר לציבור שהמתנחלים הרגו ערבי פלסטיני רק ממניעים גזעניים, רק ממניעי טרור, אתה מבעיר את השטח. אתה גורם לסיכון עצום של בני אדם. עכשיו, כשאתה עושה את זה במודע, והשבק עושה את זה במודע, ורבין עושה את זה במודע, אתה בעצם מפקיר דם של יהודים.
ובכל זאת, אני שואל את צביקה צובר, האם אין מקום לחשבון נפש גם מצדכם? הרי בקריית 4 מתגוררים ופועלים פעילים של ארגון אייל שהזדרז לקבל אחריות לרצח.
סך הכל יש יהודי אחד שהוא אייל, זה אבישי רביב, שאתם נותנים לו כותרת ובמה בלי סוף, וכתוצאה מזה מדביקים תו שלם על יישוב שלם.
נקם קבל שדאי, ברוך אתה דוקטור גולדשטיין, קידשת השם במעלה.
בלילה הגיעו חברי ארגון אייל להר הרצל כדי להשביע חברים חדשים על קברי עולי הגרדום.
המפקד שלהם, המכונה מלאכי, נעצר שלשום, והנה הוא לפניכם.
טוב למות בעד ארצנו, וגם טוב להרוג בעד ארצנו.
אם צריך, גם נפעל בנושא הזה.
נשק יש.
ברוך השם.
כיצד אתם מתכוננים לשבש את ההסכם בין ממשלת ישראל לערפאת?
יהיה הרבה דם.
גם נגד חיילי צה"ל.
אם חיילי צה"ל יבואו לפרוד אותנו, נלחם בהם. אבל חברון, ארץ ישראל, היא הרבה יותר חשובה מכל דם יהודי. אחרי הדם שישפך בשנה הקרובה, אנשים ישכחו את ברור גולדשטיין.
יצחקי, שהוא ראש אגף האבטחה, שבק, מתקשר בזעזוע אחרי שהוא רואה את הטקס בהר הרצל, הוא אומר, תגידו, מה קורה? אז אלי ברק לעדותו, אומר לו, הם כולם משלנו.
בריאה לאחור זה ממש ברור שיש פה ארגון ממוסד שארגן את הכותרות, את כותרות המשנה, את התמונות, זה הכל היה מעשה ידיו להתפאר.
מי שבעצם יצר את האווירה הציבורית של הסתה שקדמה לרצח, זה אבישי רביב. אין לי ספק שמי שעומד מאחורי מאות הפעולות של אבישי רביב, אלה מפעיליו.
כשהוחלף ראש השב"כ, הם הצליחו לערוך הפגנה במקום מגוריו של ראש השב"כ החדש כף, להזמין כמובן את התקשורת.
שירותי הביטחון הפכו להיות כלי בידי הממשלה נגדנו, ואותו ראש השב"כ כבר הצהיר בעבודה שלו על נטיות פוליטיות מובהקות.
כרמי גילון אומר שהוא לא הכיר אותו.
כרמי גילון, צריך לשאול אותו את השאלות, אבל כרמי גילון יש לו הרבה מאוד תיאוריות על ההיכרות שלו עם אבישי רביב. לא נשמע הגיוני שכל השב"כ יודע שאבישי רביב הוא מי שלנו, אוקיי? וכרמי גילון לא יודע את זה.
את אבישי רביב באותו זמן לא הכרתי. פעם ראשונה ששמעתי את שמו היה כשאמנון אברמוביץ' הזכיר את שמו בערוץ 2.
אתה רוצה לומר, לא אתה ולא גדעון עזרא ידעתם שמי שמארגן הפגנה מול הבית של ממלא מקום ראש השב"כ הוא סוכן שב"כ?
ברור שבמחלקה היהודית ידעו מי זה אבישי רביב, אבל ראש השב"כ לא יודע על כל נוד, תסלחו לי, שתוקעים באיזשהו מקום.
אלה תיאורים ותזות שהן מסתמכות על בורות של הציבור. אני 100% שהוא הכיר את אבישי רביב, ואם הוא לא הכיר את אבישי רביב, זה הרבה יותר חמור. תחשוב, ראש שב"כ, מתחת לאף שלו, יש מחתרת יהודית חדשה, שעושה מאות פעולות נגד פלסטינים, וראש השב"כ לא יודע מי זה? אני לא קונה את זה. לא קונה את זה שרבין לא שואל, אני לא קונה את זה שכרמי גילון לא יודע, אני לא קונה את זה שכרמי גילון לא מגלה לו, אני לא קונה את זה, זה שנה וחצי, זה לא שבוע. שנה וחצי לא יכול לקרות דבר כזה, בלי שרבין ידע מזה. אתה לא יכול להתחמק מהמסקנה שהיחידים שיצאו נזכרים מההפעלה הפרובוקטיבית של אבישי רביב ושותפיו בשבק בגזרת קריית ארבע וחברון, זה הייתה ממשלת רבין.
באזור 94, אוקטובר, אתה מילית המקום של יעקב פרי כראש השבק. אתה זוכר את זה, נכון? אתה ממלא המקום. הוא למד.
כן.
והתמודדת אז על ראשות השבק מול גדעון עזרא. זה ודאי זכור לך.
כן.
איך רבין, שהוא ראש ממשלה ותיק ומנוסה, בא ויוזם את זה שבראש השבק, באמצע גל של פיגועי התאבדות, יעמוד מישהו שהוא חסר ניסיון לחלוטין בכל הנושא של התמודדות עם טרור ערבי. אתה צריך למצוא מועמד שיראה עין בעין עם ראש הממשלה, על הפעלה של כזאת מפוקפקת של סוכן. אולי יצחק רבין יותר מתעניין בדעה הפוליטית של המועמדים שלו מאשר הניסיון שלהם בלהפעיל גוף כמו השבק.
בא אליי יום אחד, אומר לי, ברוך, אני רוצה לחסל את פייסל חוסייני. אני אומר לו, תשמע, אני לא מתעסק בדברים האלה. אני שואל, תשמע, ראש הזה, אני לא מתעסק, אני לא אכפת שזה יקרה, אבל אני לא מתעסק בדברים האלה, אני מתעסק בדברים חינוכיים, אידיאולוגיים. אני לפעמים גם עשיתי הפגלות, היה לי מאות מעצרים וכו' וכו', אבל אין לי הרשאה בבית משפט מחוזי. אחרי כמה ימים הוא בא אליי, אמר, לפחות תן לי כסף לנשק. אמרת לך, אני לא מתעסק בדברים, לוחץ ולוחץ ולוחץ. בסוף בא אליי נועם פדרמן, אומר לי, זה הרמי, הוא סוכן שבק.
בא אליי פעם סוכן שבק בשם, אני יכול להגיד את השם הזה, זה כבר לא מוסתר. הוא מגיע להפגנות ומדבר איתי ועם עוד כמה אנשים שם וזה. ואז יום אחד הוא מתקשר אליי, נועם, אני בוא, אני רוצה להיפגש איתך. טוב, נפגשים. לוקח אותי עם הרכב שלו נבי מוסה. מוציא את האקדח שלו, אומר לי, בוא, נאמן אותך קצת בערי, נהייתי מאבטח באלעל, אני צלח וזה. אנחנו שנינו יורים על קופסאות שימורים, ואז הוא אומר לי, תשמע, יש לי רובי אוזי מוסתר באיזה נקודה כלשהי מתחת לאיזה סלע. יש פה את המשלחת הירדנית-פלסטינית. תשמע, הם יעברו בכביש ירושלים יריחו. אתה לוקח אותי לאיזה צוק משקיף על הכביש, אני אסדר לך אוזי, ואתה תראה באוזי, ואני אמלט אותך מהמקום. הלאה, רעיון יפה והכל טוב יפה, אבל אמרתי לו, אבל מפן שנינו, אתה פה המקצוען, לא אני. אתה עברת קורס מאבטחים באלעל. אז הוא אומר לי, כן, אבל זה...
הלאה, משהו הריח לי לא טוב, מספר לי מישהו אחר, אומר לי, בוא נה, תשמע, יש איזה אחד, מה זה נראה לי סוכן שבק? אמרתי לו, למה? מה, אתה סתם אומר על בן אדם? אומר לי, לא, קוראים לו... יציע לי אוזי, שנמצא תחת צלע, אומר לי, בוא נעשה פיגוע.
אחת מהפרשיות הכי תמוהות באותה תקופה היא פרשיית האחים קהלני, ובה השבק נקט בצעדים מרחיקי לכת ומסכני חיים. באמצע גל פיגועים רצחני, עשרות הרוגים, שני אחים מקריית ארבע שחבריהם נהרגים בפיגוע, מחליטים לעשות מעשה נקם. הם משיגים רובי M16 מהנשקייה של קריית ארבע, ומתכננים לירות בערבים בפאתי ירושלים. השבק מגייס סוכן בתוך קריית ארבע, אותו נכנה א', שמציע לסייע להם בכך שהוא ייקח את הנשקים, יעביר אותם במחסום בין גוש עציון לירושלים, על מנת שהם לא יסתכנו בתפיסה שלהם. הם מסכמים את נקודת המפגש בתוך ירושלים, מגרש מכוניות ברחוב נג'רה, שם הסוכן מעביר להם בחזרה את הנשקים, והם ממשיכים הלאה לכיוון הכפר בתיר. בשעה יהודה עולה הרכב שלהם, GMC לבנה, על כביש אפר לכיוון הכפר בתיר. שם הם מסובבים את הרכב עם הפנים לירושלים, חונים למילות ועורבים בצד הדרך לערבי הקראי שיעבור במקום. באותן דקות ממש חוזר לביתו זיאד שמי, פועל ערבי בן 24, רכוב על אופניו. יהוידע קורע ברך מאחורי הרכב עם נשק דרוך, מוכן לפעולה. איתן ניגש לערבי, שואל אותו אם יש לו כסף. זיאד שמי השיב בשלילה. וברגע שאיתן מבין שמדובר בערבי, הוא דורך את הנשק ממרחק של 1.5 מטר וסוחט את ההדק. אף כדור לא יצא מהקנה. יהוידע כיוון גם הוא את הרובה, וגם אצלו נשמע קול נקירה ריק. האחים מחליטים להסתלק, אך נעצרים אחרי כמה עשרות מטרים על ידי השבק. מסתבר שהשבק תצפת ועקב אחרי צעדיהם של האחים כל הזמן. הסוכן לקח מהם את הנשקים והעביר לשבק שיקר אותם על ידי הוצאת הנוקר. כשהסוכן החזיר לאחים את הנשקים, הם כבר לא היו שמישים לפעולה. השבק נטרל אותם.
תראה מה השבק עשה פה. תאר לך מצב שהוא יורה ב-M16 המעוקר, ולא יוצא כלום. מה הוא עושה? שואף את האקדח ויורה. אתה יודע איזה סיכון הם לקחו פה? שזה מה שיקרה?
על עובדה בסיסית אחת, אבישי, אין לה כל ספק, הוא שאתה היית חבר קרוב של יגאל עמיר.
המיינסטרים של הציבור בישראל לא יודע את הקשר העמוק שהיה בין יגאל עמיר לאבישי רביב והחברות המאוד קרובה שלהם.
ככל שאבישי רביב צעקן ומתלהם ועושה הצגות, יגאל עמיר שקט, לא מדבר, לא צועק, אבל צמוד פיזית לאבישי רביב.
שאנחנו נחזק את רוח הפיוס בינינו לבין העם הערבי הפלסטיני.
יש 8 דיווחים בתיק של יגאל עמיר מלפני הרצח. כל הדיווחים של אבישי רביב.
אנחנו יודעים שאבישי רביב אומר ליגאל עמיר ללא הפסקה, צריך לרצוח את רבין.
רביב חשוד שעודד ודחף את יגאל עמיר לרצוח את ראש הממשלה.
ערב טוב, שבוע טוב. תרשו לי לומר שאני גם מתרגש.
יגאל עמיר אמר שהוא ניסה לפגוע ברבין כמה פעמים, בווינגייט, בכל מיני מקומות, וזה לא הלך לו.
הוא מנסה לרצוח את רבין בפעם הראשונה ב-22.95, זאת אומרת שהוא כבר 10 חודשים במוד של רוצח.
ואני יודע שאבישי רביב צחק עליו, הוא סיפר לי, הוא צחק עליו, אבל אתה לא באמת רוצה, נראה אותך, תהיה גבר, תעשה את זה.
הוא ישב, ככל הנראה, עם האחים אמיר, ותכנן את רצח ראש הממשלה, רק ביקש לא להשתתף בביצוע.
ליל חמישי, יושן במאחז שנקרא מעלה ישראל. הוא, אבישי רביב ועוד אחרים. למחרת יום שישי, נוסע לתל אביב. הוא מחליט החלטה של רגע אחד, שהוא מוציא את הכדורים שנמצאים באקדח שלו ומחליף אותם בכדורים אחרים.
וזה שהוא זהיר, אני לא, מאוד, מאוד לא מופתע. אם בספטמבר 94, לפי מקורות זרים, שבק עושה מה שהוא עושה לאחים קהלני, והוא יודע מזה, אז יש לו סיבה מוצדקת להיות זהיר, מתוכנן.
אז מה בעצם אתה אומר שקרה פה?